ישראל במלחמה עכשיו ב-103 FM איפה הכסף עם ליאת רון ואריה מליניאק עורכת יעל איילון
ערב טוב לכם מאזינים יקרים ערב טוב לאריה מליניאק
אהלן ליאת מה העניינים?
בסדר אני יודעת, כי אתה לא מצליח להתאושש ממכה אחת, ועוד פעם נוחתת עליך עוד מכה, אתה כבר לא יודע מאיפה זה יבוא, לא?
נגיע למכות.
נגיע למכות. מה אתה רוצה להתחיל?
אבל יש ידיעה משמחת.
יאללה, תה, למה לא?
שמעת ש... פתחתי את העיתון הבוקר, לא זוכר כלכליסט, דמרקר, והעידן שלי רעדו מתרגשות.
למה? נשמה.
פרדה קונה את ורסאצ'ה, הגיתי נכון?
כן.
ב-1.6 מיליארד דולר.
שישה.
1.6, כן. מבינה. אז בואי אספר לך משהו.
בוא תספר לי משהו.
באחד ממסעותיי לאיטליה,
נו.
אני נכנס לאיזה חנות, וחולצות נראות לי בסדר. אני לוקח, אם אני כבר קונה פעם, אני לוקח הכל מכל הצבעים.
כן, שיהיה כבר קומפלט.
ואז אני מגיע לקופה.
נו.
מוציאה לי הקופאית, מתחת, קופסה כזאת של נעליים, ומלאה בכל מיני לוגו של כל מיני מותגים אומרת איזה לשים לך גדול מוכרים חולצות בלי מותגים ורק אומר למה אתה צריך ללכת מחנות לחנות אני ישר שמה לך
אתה יודע שאתה מדבר עם דוגמנית בדימוס
איך את קשורה למותגים
דגמנתי אותם.
עבדת שם?
קודם כל עבדתי גם באיטליה, אני שמחה לבשר לך ולמאזינים, אני עבדתי שנה בחול, גם במילאנו, גם בברצלונה, גרתי 4 חודשים, בפריז.
מה את אומרת?
בלונדון, בניו יורק, כן, לפני שזה היה, אתה יודע, אני שייכת לדור הסקנים.
אני גם דגמנתי.
אני יודע.
מקררים, עד שהצפסתי אגב.
בקיצור, אתה יודע, אני משתמשת באיזשהו בוסם, שאף פעם אין עליו הנחה. לא משנה מה, ימות העולם, אשתו וביתו, לא... עכשיו, מה זה? זה מים עם ריח.
נכון.
מים עם ריח, בוא.
חבר שלי התפרנס פעם מתמציות כאלה.
מים עם ריח, שממתגים אותם כמו שצריך, הרי על מה משלמים שם הפרד השמד הכל זה?
כלום.
כלום, על המותג, נכון? על כמה פרסום. אז על העיצוב של הבקבוק והמותג והזה והזה, ואז לא מורידים עליו שקל, שקל, אף פעם. שנל, אל תקנו, אל תתמכרו לזה כמובן.
אפשר לעשות את זה גם עם מכוניות, למשל לקנות איזה גרוטה, לשים לוגו אינטל, או משהו כזה. גם כן.
אז בסדר, אז אני יכולה עכשיו להגיד לך מה ש... כן, דיברנו על נשים, דיברנו זה, אז אני רוצה...
וואי, שכחתי.
כן. מחר יום האישה, רוצה לברך, כן, רוצה לברך עכשיו את סגן אלוף... גם. את אשתך המתוקה והיפה.
נכון.
יש לו אישה, חבל לכם על הזמן. סגן אלוף אפרת קייקוב, שהייתה המגדית הראשונה בחיל התותחנים. מזל טוב לך, יקירתי, יקירתנו, את תמוני, תמונת, תמוני ממש, בימים הקרובים, למפקדת עוצבת התקומה, חטיבת המילואים 213. היא תועלה לדרגת עלם, והיא תהיה המחתית השנייה בתולדות הצבא, אחרי אלוף משנה, ראות קייקוב. רטיג וייס ולכבודך סגן אלוף אפרת קייקוב אני רוצה להשמיע את הדברים המקסימים האלה
לוחמות, שיגעו להם את הבנות אני בסך הכל ציינתי תהליך שבו לפי הבנתי פמיניזם הפרוגרסיבי לא מעניין אותו טובה צהל מעניין אותו לקדם נשים בכל מחיר בכל תנאי גם על חשבון הביטחון בישראל והדבר הזה מצער אותי מאוד
כן, הרב יגאל לוינשטיין, ראש המכינה הקדם צבאית באלי.
הוא אפרט... מקדם את הטמטום באלי.
אז אני רוצה לומר לך, הרב לוינשטיין, שסגן אלוף קייקוב ואלוף משה ראות רטיג וייס, הן נשים מעולות שרק משביחות את צהל, כמו שהתצפיתניות הגיבורות הנפלאות, כן, שלחמו, היחידות שלחמו והיחידות שהתריעו, כן, במוצב נחל עוז, הוסיפו לצהל, אם הייתה בכל צמרת צהל, אם היו יותר נשים, אז אולי לא היה 7 באוקטובר. מה אומר?
מה אני אומר? אותי באמת מטריד אחד כמו יגאל לוינשטיין, כי הבן אדם מחנך. מחנך, מוציא דורות של אנשים עם כאלה דעות. זה פשוט אדם חשוך, מה אני אגיד לך?
חושך על פני
טרור. איש מערות.
מה יש לנו בתוכנית? בבקשה.
לא, הפתעת.
אין, הוא תמיד, אני מתקילה אותו, אז הוא מתחיל, יש לנו, תבינו, יש לנו איזה ארבעה ניירות, אז הוא תמיד דוחף אותם בלמטה.
עכשיו תקני אותי אם אני מקריא את שלך.
טוב. בבקשה.
אוקיי, אבל פה אני חושב שזה באמת שלך.
כן, הנה, כך היום בתוכנית. אין, תמיד אני צריכה לתת. לא, תקשיבו, זה אין, אין דבר כך.
מה, מישהו היה במתח שאין בתוכנית משהו?
יום האישה, צריך רק נשים, תאמין לי.
אז אולי פעם אחת לשם שינוי, תתייחסי אליי בכבוד.
כן, בבקשה, אריה, מה בתוכנית היום?
שר המשפטים, יריב לוין, למי שלא זוכר, פתח אתמול בהליך להדחת היועמ"שית ועורר סערה ציבורית גדולה. השר לשעבר, יזהר שי, מיוזמי מתווה הפשרה, מי שלא זוכר או יודע, לשינוי הרכב הוועדה למינוי שופטים, מסיר את תמיכתו במתווה, באותו מתווה שהוא עצמו יזם, וקורא לממשלה לסגת מכוונתה להדיח את היועמ"שית. יזהר שי יהיה עורך התוכנית שלנו, וביום ראשון, אני חושב זה יכול להיות, זה יהיה רעיון שצריך לעניין כל אחד מכם, ביום ראשון הקרוב ייכנסו לתוקף כללי אתיקה חדשים למתווכי נדל"ן.
אופה.
שזאת נקודה מאוד חשוב. כואבת, שיחייבו אותם להגדיל את השקיפות מול הרוכשים והסוחרים, ואני אומר לכם, אני בעצמי התפלאתי, רשם המתווכים, או המתווכים...
המתווכים, תהיית בערמית.
את עם הפתיח שלך. עורך דין אמיר הרן, ירחיב בנושא, ובבורסה בתל אביב ירידות שערים קלות.
איפה הכסף? העורכת יעל אילון, מפיק יואב כהן, אחראי על השידור שקד וולפין, בדיגיטל ירון זאבי, אחיה כהן ועומר אוקון, ואנחנו פותחים בכותרות. 103 FM. בחודש פברואר נרשמה עלייה של יותר מ-6% בהוצאות הציבור בכרטיסי אשראי. מנתוני חברת שווה מתברר שהיקף ההוצאות הסתכם בחודש שעבר ביותר מ-41 מיליארד שקלים. עמותת חידוש לחופש דת ושוויון נתרה היום לבגץ נגד משרדי החינוך והאוצר ורשתות החינוך החרדיות. עורכת הדין דוקטור יפעת סולל, סמנכלית העמותה, אומרת לאיפה הכסף, כי הרשתות החרדיות מקבלות מימון מלא מקופת המדינה, למרות שאינן מלמדות את מלוא לימודי הליבה כנדרש בחוק.
העתירה נועדה להפסיק את הרמייה של רשתות החינוך החרדיות מפלגתיות, שנעשתה בשיתוף פעולה עם משרד החינוך, והעבירה תקציבים מלאים למוסדות החינוך, כאילו הם מלמדים את מלוא מקצועות הליבה. כפי שבשנה שעברה עצרנו ניסיון להוסיף לרשתות לפחות 600 מיליון שקל בשנה, תחת הכותרת המתאה אופק חדש, כך אנחנו מקווים שהעתירה הזאת תשים סוף לגזל התקציבי, ותקצץ כבר השנה כספים מהמוסדות שאינם מלמדים את כל מקצועות הליבה, ותביא לכך שלקראת שנת הלימודים הבאה יוצאו לגמרי מהרשתות בתי ספר שנכנסו אליהן פיקטיבית רק כדי לקבל תוספת תקציב. הגיע הזמן לעשות סוף לרמאויות ולחייב ללמד לימודי ליבה, שרק הם יאפשרו לילדים החרדים של היום להיות חלק מהחברה והכלכלה בישראל של מחר.
ועדת העבודה והרווחה אישרה לקריאה שנייה ושלישית את הקפאת שווי ימי הבראה והפחתת יום הבראה אחד לעובדים במשק. עם זאת, עובדים שסיימו את עבודתם השנה ושולמו להם דמי הבראה, לא יפחתו מהם הימים. עד כאן הכותרות. רוצים לפתוח ביוזמה להדיח את היועצת המשפטית לממשלה, עורכת הדין גלי בהרב מיארה, ורוצים לומר ערב טוב ליזהר שי, השר לשעבר, ומיוזמי המתווה של השרים לוין ושר לרפורמה המשפטית. שלום.
שלום, ערב טוב לכם ולמאזינים.
כן, בואו, הוא לא איתנו, אז כן, ארי היום מאוד מסתבך עם עצמו, איזר, אני ממש מבקש ממך להתייחס עליו בעדינות.
ריפו לי אוזניות, אלא איזר.
מה העניינים? טוב, איזר, אנחנו רוצים להבין מה שבר אותך, מה קרה?
קודם כל לא נשברתי. דדי שמחי ואני יצאנו למסע שמטרתו להראות שאפשר לחבר בין כוחות שונים בפוליטיקה ובציבוריות הישראלית סביב נושא שנוי במחלוקת כבד וקשה שקורע את החברה הישראלית כבר כמעט שנתיים, ולשם כך התכנסנו. החוק שהוא חלק מהמתווה הזה דווקא מתקדם יפה, הוא עבר הרבה שיפורים, קיבל הרבה הערות מגורמים משפטיים, אקדמיים, חברי כנסת, מאופוזיציה וקואליציה. אבל החוק הזה לא עומד בפני עצמו. המתווה שלנו גם מצריך שיוכרז הסכם שלום בין שר המשפטים לבין נשיא העליון.
יוכרז הסכם שלום, נו.
כן, אני אומר את זה בציניות, אבל בכאב, כי בעצם יש התקפה חסרת פשר, נקמנית, רעת לב, משהו כמו ונדטה אישית של שר המשפטים על נשיא בית המשפט העליון. הנושא הזה מקשה מאוד על המתווה שאליו יצאנו, והנה אתמול בערב קיבלנו את הדובדבן של הקצפת, ספר של 800 עמידים של בזבוז כספי ציבור של הפקידים שישבו ועשו את החומר הזה וערכו והדפיסו אותו עבור שר המשפטים. זה בזבוז כסף קודם כל כי זה בזבוז. דבר שני, זה רעש גדול וצלצולים על תהליך שהסיכויים רבים שכלל לא יצלח. אבל כמו שרצו, הוגב מראש הממשלה דרך שר המשפטים ואנשים שתומכים בהם בהתקפה הזו, זה באמת ייצור הרבה רעש, זה יקעקע עוד יסוד של הדמוקרטיה הישראלית, יגרום לרעש, הסתה, פילוג, בדיוק מה שרצינו למנוע. ודדי ואני באנו לכאן בשביל לנסות לייצר הסכמות ולייצר שקט ולהפסיק את עירוף המערכות הזה. לצערי בנושא הספציפי הזה נתקלנו בקיר אטום וקשה לעבור דרכו, ולכן בכאב לב נאלצתי להודיע שבנושא הזה אני מסיר את אחריותי או את יכולותיי לעזור, כי המטרה של דדי ושלי זה לא לחוקק חוק, בשביל זה יש חברי כנסת, ואנחנו לא בדיוק נעשינו פתאום בעלי עניין מיוחד או ידע מיוחד.
רגע, רגע, אני חייב לשאול אותך, רק על המשפט שאמרת עכשיו, אתה אמרת שהיוזמה היא שלך ושל דדי שמחי, ועכשיו אתה מודיע, אני מסיר היום, הוא איתך ב... במשיכת היוזמה בחזרה?
זו שאלה חדה ומבינה
ש...
לא, לא, בטל, בטל.
את יכולה להוריד לו את האוזניות, בבקשה, בחזרה?
בדיוק.
תראה, אריה, זו שאלה במקום. דדי יחליט את החלטתו, הוא ואני עובדים ביחד על מספר נושאים, אחד מהם הוא למשל ועדת חקירה ממלכתית. אני מנחש, וזה תצטרכו לשאול אותו, שבנושא הזה של החוק הוא ימשיך לעסוק בחוק עצמו, אבל היכולת להביא חברי אופוזיציה אל מרחב ההסכמות, מקום שהיינו די קרובים אליו. היכולת הזו בהינתן ההתקפה הפרועה על נשיא העליון ועל היועמ"שית, היא בעצם בטלה, ולכן לצערי המתווה הופך להיות מנוון. זה רק יהיה חוק, והחוק הזה הוא בסדר, הוא ישתפר, הוא יעבור עוד שינויים ודיוקים, אבל הוא לא ישיג את המטרה. והמטרה שלנו הייתה להפסיק את הטירוף מערכות שהתחיל פה בארבעה בינואר 2023, להראות שאם מתייחסים לנושאים ברצינות, בכובד ראש, בתהליך מסודר שעובר דיון מדוקדק ומעמיק, אפשר להגיע למסקנות.
יש לי שאלה ככה בכן ולא, ואז אני אתן לך את השאלה, את שאלת ההמשך. אדוני היה שר, נכון? שר המדע.
כן, התשובה היא כן.
יפה. אדוני מכיר היטב את הפוליטיקה הישראלית, והאם באמת בתמימות נכנסת למלכודת שבה ניצלו אותך, אם אני מדברת על יריב לוין ועל גדעון סער, לטובתם, כדי אולי להסיט את תשומת הלב מהמהלכים שהם מתכננים, ואתה יודע, באת להם כפרי בשל, איך אתה, פוליטיקאי מיומן, נתת לאחרים להשתמש בך ככה?
כשאת נכנסת לתהליך מורכב מאוד, בעל סיכונים רבים מול פוליטיקאים ותיקים, מנוסים ומשופשפים כמו יריב לוין וגדעון סער, תמיד קיימת הסכנה הזו, אבל זה בכלל לא משנה, וגם אם תמנו או לא תמנו מלכודת, המטרה הייתה הציבור הישראלי. אנחנו לא עובדים עבור יריב לוין וגם לא עבור גדעון סער, אנחנו עובדים עבור שליחות שלקחנו על עצמנו בשם כל אותם גיבורים וגיבורות.
אבל ניצלו אותך, אתה לא מרגיש שכועס על זה שעשו לך סיבוב יפה?
את הרגשות הכבדים שלי באשר למה שקורה במדינת ישראל השארתי בשבעה באוקטובר. מה שאני עושה מאז זה לנסות לעזור, לחבר ולעשות דברים. אני לא יודע אם ניצלו אותי או לא, אבל בואי נגיד לך את זה אחרת. אם עכשיו פתאום נגלית לפניי משימה שסיכויה אינם גדולים, אבל בקצה שלה יש אפשרות לעשות משהו טוב למען מדינת ישראל, אני מתגייס בלי להניד עפעף, כמוני אני יודע שגם דדי שמחי, ואם בסופו של דבר אנשים יגידו שהייתי אידיוט שימושי, שנפלתי למלכודת או שקרו דברים, זה לא כל כך משנה, המטרה היא חשובה, המשימה והמסר סביבה הם חשובים לא פחות, ויש לפעמים שיש אפילו הצלחה בצדם, את יודעת, זו תוכנית הרי שעוסקת בכלכלה, ואני בא מעולם ההון סיכון, בהון סיכון אנחנו משקיעים ביזמים צעירים עם רעיון נפלא, שרוב הסיכויים שיקשלו, גם אם מקבלים השקעה מקרן הון סיכון נפלאה והשקעה יפה וטובה ומכובדת, רוב הסיכויים שיקשלו, ועדיין אנחנו המשקיעים לוקחים את הסיכון הזה, גם בעבור זה שיום אחד בעוד 5 שנים אחרי שהלכו לטמיון 50 מיליון דולר, יגידו שהיינו טמבלים ואיכלו ידענו מראש, והיזמים ניצלו אותנו, והשוק והדינמיקה ויכולנו לדעת הכל, זה לא משנה. כשיש סיכוי להצלחה, את מחשבת את סיכוייך, כשההצלחה פה היא מדינת ישראל, החברה הישראלית, והחיבור בין החלקים שונים.
זה ידוע, זה ידוע, איזה.
אז זה סיכוי ששווה.
תשמע, אני חייב לשאול אותך, אם כבר הגעת להון סיכון, בוא נדבר רגע על הסטארט-אפ. הסטארט-אפ הזה, שאתם מאמינים בו, ומישהו חייב להאמין בו, ולמי שלא יודע או לא הבין מה שאמרת, משותף לך ולדדי שמחי, ששניכם איבדתם את הילדים שלכם במלחמה הזאת, שחשבנו שכשמגיע לזה בכל זאת ייכנס איזה אלמנט רגשי, אני אמרתי, ומעניין אותי לשמוע, למשל אם אתם הולכים גם לפוליטיקה, כי אתה הרי יודע שזה באמת מדינת קומבינות, אבל שם נחתכים דברים.
קודם כל, אני אישית כנראה כבר לא אחזור לשם. דדי שמחי, אני מקווה שכן, דעותיו שונות מדעותיי, אבל אנשים כמוהו, אנחנו רוצים בפוליטיקה, ובכל קהל שאני עומד בפניו, אני אומר, חבר'ה, או לשירות הציבורי, או לפוליטיקה, בשניהם קלקלנו. קלקלנו מאוד בשנים האחרונות, הוצאנו מהשירות הציבורי את מיטב הפקידים שטיפלו בענייני מדינת ישראל, וככה אנחנו נראים כושלים וחסרי יכולות בנושא הטיפול של המדינה באסונות פה של אחרי השבעה באוקטובר. וכמובן שבפוליטיקה אנחנו חסרים עמודי שדרה ערכיים.
אז למה אתה לא חוזר? מה העניין? אולי תחזור וזהו?
את יודעת, כשהלכתי לפוליטיקה בשנת 2018 עשינו מעין משאל משפחתי, והמשפחה אמרה זאת הקרבה אדירה, אבל למען מדינת ישראל, כמו שחונכנו, כמו שהאמנו תמיד, אנחנו נעשה את ההקרבה הזו ואבי המשפחה ילך לפוליטיקה. אחרי השבעה באוקטובר אנחנו מרגישים שאת ההקרבה שלנו כבר נתנו, ולכן השיקול פה, תסלחו לי על זה, ואולי זה לא הדבר הנכון להגיד, כי אני לקהלים אומרים, אני תמיד אומר לכו לפוליטיקה, אבל אנחנו כבר שילנו מחיר מאוד כבד, ולכן השיקול שלי הוא קודם המשפחה, קודם הילדים, אשתי, והיכולת של כולנו להרים את הראש, להסתכל קדימה ולעשות טוב למען מדינת ישראל, ואנחנו עושים
ליאת.
את כל הזמן, בדרכים שונות. כן.
לא רואה שהאיש הזה אוהד הפועל תל אביב, את רוצה גם פוליטיקה?
כן, אי אפשר להיות בלוזרים כל הזמן, זה יותר מדי. יזהר שי, השר לשעבר,
ומתווה
של לוין סער, אנחנו מודים לך מאוד, תודה.
תודה לכם, ואני רק אזכיר שאנחנו ניצחנו בדרבי השבוע, אז...
אופה, 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 אופה.
שים נקודה, עצה שלי.
שמתי לגמרי.
אתם מבינים למה דיברנו על דברים שוליים כמו היועצת המשפטית. תודה, יזהר, תודה רבה.
תודה, חברים.
שנינו שוכרים דירות, נכון?
אני יודע עליי, אני לא בדקתי עליי.
טוב, אני את המקום שאני סוחרת עכשיו, לא עשיתי דרך מתווך.
סוחר ומזכיר.
כן, אתה בסדר, אבל אתה עושה את זה דרך מתווך?
לא.
לא, לא. אבל מי שכן עושה את זה דרך מתווכים, מכיר כל מיני סיפורי זוועות על האופן שבו מתווכי דירות מתנהגים. איתנו עורך דין אמיר הרן, ראש האגף להסדרה מקצועית ורשם המתווכים במשרד המשפטים, ערב טוב.
ערב טוב ליד ואריה.
אני מכיר את זה מלפני שנים, זה לא משהו חדש, אין אזרח בישראל שלא מכיר את זה.
כן, זה מתחיל עם
כל... גם אם זה לא דירה שלו, אז הוא מזכיר לבן או דירה שנייה.
כן, תגיד רגע, אמיר, אנחנו שומעים באמת סיפורים מעצבנים, כמו למשל, מתווכים שלא רק שלוקחים את דמי התיווך בהשכרה של, אתה יודע, בחוזה ההשכרה, נניח שהם היו, איך אומרים, גורם יעיל בעסקה, הם אחר כך, כשאתה מחדש חוזה, הם רוצים שתשלם להם שוב, למשל.
באמת, אחד הנקודות שהרפורמה החדשה מתייחסת אליהם ואוסרת אותם, זאת אומרת, מתווכים זכאים לשכרם, אם יש להם רישיון, אם הגורם יעיד באותה עסקה, אבל יאסר עליהם באמת לגבות כל מיני דמי רצינות, מקדימה או דמי חידוש חוזה, מה שראינו שקיים בחלק מהקומות.
כן, אנחנו רק צריכים להסביר, לא הסברתי. כן, או שביום ראשון ייכנסו לתוקף כללי האתיקה חדשים למתווכי נדלן, שיחייבו אותם לשקיפות מול רוכשים וסוחרים.
אז בואו נדבר אחד אחד, הדברים שיכולים לעניין את המאזינים שלנו.
למשל.
למשל, המתווך חייב למסור לקונה מסמך, שיכלול מידע מהותי. זאת אומרת, אי אפשר לקחת מחסן ולהגיד לו זה דירה, או יש עיקולי במקרה של מחירה, או כל מיני דברים כאלה.
בהחלט, אז אני אומר שהרפורמה שקידמנו במשרד המשפטים, השר במשרד המשפטים והמנכ״ל, ואושרה לאחרונה בוועדת הפנים של הכנסת, קובעת שורה של חובות שהמתווכים יצטרכו לעשות כלפי הציבור, באמת מאותם נושאים ששמענו מהציבור שהיו בעיות. צריך להגיד, יש גם הרבה מתווכים שעושים את העבודה שלהם בצורה טובה והגונה, וגם הם ביקשו שנייצר סטנדרט גבוה וראוי
למה. מה החידושים?
מה החידושים? אז ככה, קודם כל, בכל נושא פרסום הנכסים, אסרנו על הצגת נכסים לא רלוונטיים או לא אקטואליים, או נכסים שכבר נמכרו, שכדי שמושכים קהל, ואז אומרים, זה לא רלוונטי, ואני יכול לציין לך משהו אחר.
וואו.
וחידדנו את האחריות שלהם לגבי פרסום הנכסים, חייב להיות גם רק בהסכמת בעלי הנכסים, כיוון ששמענו על תופעה שהם אולי לפעמים רואים נכסים שהוצאו באופן פרטי על ידי בעלי נכסים, והם לא הסכימו לפרסם אותם, אז כל נושא הפרסום הוסדר בצורה מסודרת ומכובדת.
בלעדיות?
בלעדיות קיימת בחוק, בנושא הזה לא נגענו, יש הגנות מיוחדות שהחוק כבר היום נותן על הבלעדיות, על הגבלת תקופת הבלעדיות ועל החובות של המתווך בבלעדיות, וזה כרגע נשאר כמו שהיה בחוק. אנחנו עוסקים כרגע בתקנות, שזה רובד נוסף שמסדיר את העניינים האלה שאנחנו מדברים עליהם, מעבר לחוק המתווכים הקיים, שכמו שאמרת קיים כבר הרבה מאוד שנים. הוספנו את נושא מסירת המידע, שאלת אותי עליו, שהמתווך, הגדרנו בעצם את המידע המהותי שהמתווך חייב לאסוף ולמסור ללקוח.
אני יכול לספר לך מקרובת משפחה שהגיעה לדירה ואמרה, זה לא הגיוני בצפון תל אביב מחיר כזה, ואז גילתה שסבתא אחת גרה באחד החדרים.
אז אגב, הנושא הזה בדיוק...
לא מצחיק.
לא מצחיק.
המחוקק כיוון לדעתך, כי באמת מדובר גם שצריך להציג אם יש מחזיק בנכס שהוא לא הבעלים, מתי הוא יוצא, מתי מוסרים, כל אותם נושאים שהציבור נתקל עליהם, נושא נוסף, דירות לא ראויות למגורים. היה תיקון לפני כמה שנים של חוק השכירות והשאלה, הוגדרו מהם דירות לא ראויות למגורים, שאין בהם מטבח, אין בהם שירותים, כל מיני דברים כאלה. זה לא אסור להזכיר דירות כאלה לפי החוק היום במדינת ישראל, אבל בהחלט המתווך יהיה חייב לציין שהדירה לא עומדת בקריטריונים שנקבעו.
אז בוא אני אתן לך עוד מלכודת. כשאני רואה בעיתון מודעה אדמה חקלאית, מה קורה?
גם לזה אנחנו מתייחסים. יש, אני, אגף להסדרת מקצועות אחראי גם על מקצועות נוספים של שמאי מקרקעין ו... רואי חשבון, ופה אנחנו מתחברים, כיוון שיש היום חקיקה שלא כולם מודעים לה, שמי שמציע קרקע שאינה זמינה לבנייה, זה נקרא כמו קרקע חקלאית, חייב להציג גם תקן שמאי מספר 22, וגם זה נושא שהמתווך, כשהוא מציע קרקע חקלאית, יצטרך לתת חוות דעת של שמאי, שמסבירה את הפרטים הנדרשים לגבי הקרקע, וזה באמת מחבר
okay.
להגנת הצרכן.
בוא לעוד משהו, בוא, אני רוצה להספיק הרבה. תמ"א 38, אני קונה דירה, כי אני יודע, או אני לא יודע,
אבל אתה אומר, אבל המתווך...
לא אומר לי.
לא אומר?
או שכן אומר לי.
כן אומר לך, וזה לא מתקיים.
נכון, אני אומר, תוריד לי לפחות במחיר. מה קורה אם בבית ממול, מתחיל תמה, ואני גר ב...
או שלחי, אתה אומרים שאתה, בבית שלך תהיה תמה, אבל אין תמה, למשל.
אז קודם כל, לגבי המידע האחר שהוא לא בבית שלך, זה שאלה אם המתווך יודע או לא יודע, זה כל מקרה לגופו. לגבי הנושא של המידע התכנוני הספציפי ביחס לנכס שמציעים לך, אז באמת אמרנו שאם המתווך מתייחס לנושא הזה, הוא חייב, מה שנקרא לתוכניות שחלות, או ניתן היתר לתמה, הוא חייב לציין את המידע הרשמי. לא יכול להגיד, יש אפשרות לבנות על הגג, הוא חייב לציין את ה... הוא לא חייב אגב לציין, כיוון שלא תמיד המתווך עוסק בנושא המצב התכנוני, אבל אם הוא אומר ללקוח, אם הוא מוסר לו מידע על המצב התכנוני, הוא חייב לציין את המקור הרשמי, מה הוא מסתמך, אם יש תוכנית או היתר, או מה שלא רלוונטי, זה גם מוסדר בתקנות האלה.
עוד שאלה, האם אני למשל, בא, אני מדבר עם מתווך, ואני אומר לו, תראה, יש לי פה איזה קיר שאני אולי רוצה להרוס, אני רוצה לדבר עם בעל הבית לקבל ממנו רשות.
אז? לא הבנתי. מה השאלה?
האם אפשר, המתווך יכול לאסור עליי לדבר עם בעל הנכס?
אז בהחלט כתבנו שברגע שאתה כבר לקוח והמתווך מסתיר את ענייני השכר שלו, הוא לא יכול למנוע מלקוח שמבקש לדבר עם בעל הנכס לעשות את זה, אלא אם כן בעל הנכס הוא אמר למתווך שהוא לא מעוניין לדבר עם המתווך מיוזמתו, לא יכול לאסור עליך לדבר עם בעל הנכס, בהחלט שלא.
אוקיי, עכשיו בוא נדבר על עונשים. והיה ואחד מהמתווכים עובר על החוק, מעבר לזה שאני מבינה שאנחנו צריכים למשל לדרוש מאותו מתווך את התעודה שלו, כי מי שאין לו תעודה לא רשאי לעסוק בתיווך, אבל נניח שאנחנו תופסים מישהו, אתה יודע, בהפרה של אחת התקנות החדשות שיכנסו ביום ראשון, מה? מה קורה?
אז קודם כל יש שני מישורים. יש מישור אחד שלפעמים אנחנו מגיעים לתביעות בבית משפט, וצריך להגיד בתי המשפט זה תקנות, הם יאכפו את התקנות ביחסים בתביעות שיוגשו בין ידי לקוחות ובין ידי מתווכים בבתי המשפט. מעבר לזה, ברגע שעובדים מתווך בעל רישיון, יש לכם את הגב של משרד המשפטים, יש ללקוחות, אפשר לפנות, להגיש תלונות, יש דין משמעתי למתווכים.
איפה אגב מגישים תלונות ורואים מידע?
באתר משרד המשפטים, אפשר להיכנס, רשם המתווכים במשרד המשפטים. יש עמוד חדש של אתיקה מקצועית, יש פירוט, גם איך אפשר לקבל מידע נוסף, גם באתר שלנו, גם באתר כל זכות, שאני אגב ממליץ עליו מאוד, וגם פה
גם אני.
תמיכת משרד המשפטים, ומספק המון מידע, ויש דין משמעתי, זאת אומרת, העבירות הניתנות לאכיפה, יאכפו במקרים החמורים, זה יכול להגיע גם לביטול הרישיון.
יפה, יפה. הנה, קצת יש פה גם
הרתעה. חשוב שהציבור ידע ויכיר את ה...
אז בשביל זה זימנו אותך לכאן, עורך דין אמיר הרן, ראש האגף להסדרה מקצועית ורשם המתווכים במשרד המשפטים, תודה רבה רבה. טוב, עכשיו אנחנו הגענו לפינה שלנו, שבה אנחנו מסיעים עצות,
נכון? אל תתחקי אותי לפינה.
אני לא יכול, לפינה הזאת אני דוחקת.
יאללה.
אוקיי, עכשיו לרגל יום האישה אני רוצה לדבר על משפט שאמרה וירג'יניה וולף לפני כמעט 100 שנה, 1928, היא מגיעה לקמבריג' לקולג' לנשים, ובאמת באופן מהפכני אומרת לנשים שיושבות, עשרות הנשים שיושבות בעולם, כל אישה צריכה חדר משלה, זאת אומרת מרחב שבו היא תוכל לכתוב וליצור, אבל היא לא מסתפקת בחדר משלה, היא אומרת שאישה צריכה כסף משלה. וירג'יניה וולף ירשה 500 לירות סטרלינג, ופתחה הוצאה עם בעלה, הוצאה לאור מאוד 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 מצליחה. ואני מספר את הסיפור הזה, כי אני חושבת שוירג'יניה וולף אמרה דבר שהרבה מאוד נשים לא מבינות אותו היום לצערי. כל אישה צריכה חדר משלה, זאת אומרת כסף משלה, זאת אומרת חשבון בנק משלה. ולמה חשבון בנק משלה? יש איזושהי אקסיומה שאומרת שאם אין לך חשבון עם בעלך, ואת לא חולקת איתו הכל, אתה מכיר את הדביקים האלה שצריכים לעשות את הכל ביחד, יש לכם בעיות. ואני אומרת שחשבון בנק משלך זה לא המלצה, זאת חובה. ולמה? כי אם חס וחלילה אריה, נקלעים לאיזושהי מצוקה, אם זה גירושין, אם זה חלילה מוות, אם זה פשיטת רגל, אם זה כל דבר שתמיד שיהיה לך חשבון הבנק שלך עם סכום כסף למחיה של כמה חודשים.
את יודעת למה אני לא אוהבת מה שאת אומרת?
למה?
מכיוון שאת מראש באה בעמדת התגוננות.
לא.
כן, כן.
לא.
כן, כי יש בתים, אני לא מדבר עלייך, אני לא מדבר, את יודעת עליי.
נו.
יש לי חשבון?
נו.
לאשתי יש חשבון, ולשנינו יש חשבון, ואנחנו, אני, תקשיבי, צריך שלם הוצאות שוטפות, כל אחד יודע מה הוא אחראי.
הכל, ואני אומרת לך, אריה, לא מתוך עמדת התגוננות, מתוך עמדת עצמאות, אל תעשה חשבון משותף.
אז בואי.
אתה לא צריך, רגע, סליחה רגע, כי אם חס וחלילה,
את שמעת על נשים שמרוויחות יותר מהגברים?
שנייה, מצוין.
זה נכון גם הפוך.
אבל זה מי שאומר שזה בגלל מי שמרוויח, מה? אני רוצה שיהיה לך את החשבון שלך, שבו תנהלי את הדברים שלך.
על זה בכלל אין ויכוח.
זה הכל, אבל זה לא מעמדת התגוננות, להפך, זה מעמדה של כוח.
יפה.
זה הכל.
אז בואי אנחנו.
נו. כן, מי מתקשר אליך? תענה.
כנראה מהבנק.
אוקיי, דבר.
או אנשים.
נו, מה רצית לך?
תקשיבי טוב. אני אומר, שקיפות. זה מתחיל הרבה קודם. בשקיפות, גם אם אפילו אין חשבונות, ואני בעד חשבונות נפרדים וחשבון משותף.
אני לא בעד חשבון
כללי...
משותף.
עם כללי... מה?
כן.
יש כללי משחק, כל אחד יודע למה?
תקשיב,
את שוב הגיעה בהתגוננות?
מי בא בהתגוננות? למה אתה חושב שאני מתגוננת?
מכיוון שאת יוצאת מהנחה שהבעל הולך לעשוק את האישה.
לא, אני יוצאת מנקודת הנחה שאני רוצה שאישה תדע לעמוד על הרגליים שלה.
אין בעיה.
תמיד, ואני לא רוצה
הסכם ש... הסכם ממון. לא, אז,
הסכם ממון זה דבר אחר.
גם.
כמובן, לי יש הסכם ממון.
ושקיפות.
מה זה שקיפות? לא רוצה שקיפות, רוצה את החשבון בנק שלי, לא, לא רוצה שקיפות.
אצלנו... לא. אני לא נכנס לחשבון, אני לא בודק, אני לא בודק אותה, היא לא בודקת אותי.
אתה לא יכול לבדוק אותה אם יש לחשבון שלה.
אז תקשיבי, אני נפגשתי השבוע עם ידידה שלי שהוציאה ספר.
אוקיי.
אינטימיות פיננסית.
אוקיי.
שזה קבוע הרבה מתחת לעניין הזה. יש אנשים שאפילו לחשבון שלהם לא נכנסים. מן הסתם, הם לא ייתנו גם לבן זוג, וגם הפוך. אני אומר, כל מה שאת רוצה פתוח. הבן שלה צריך משהו, אני גם מלווה, והבן שלי צריך
אבל
משהו.
אבל אתה הולך לי לצדדים, אני מדברת איתך
לא,
על הבסיס.
לא, זה האמצע.
לא, זה לא האמצע. אני מדברת איתך על הבסיס. תקשיב. אישה...
שקיפות, תראה, מה זה?
אבל אני מדבר איתך על שקיפות, אתה לוקח שני צעדים קדימה.
את יודעת למה, למה זה מוביל? נו. להכי יום יום שיש. שאישה או גבר באים מקניות ומסתירים את הזה, או שאומרים, קניתי בסייל כדי להדביק את זה. למה? למה? תקני מה שאת רוצה זה, אבל הכל שקוף. את רוצה שיפוש בבית, בואי נעשה
מה,
תוכנית.
מה הקשר?
מה זאת אומרת?
אני רוצה שיהיה... רק שנייה, אני רוצה שיהיה לי חשבון שלי.
כן.
כדי שלא צריך לתת לך חשבון על שום דבר שאני עושה. אני אקנה, אני אעשה מה שבראש לי, איך שבראש לי, וההוצאות של הבית, אנחנו נחלוק.
תעשי מה שבראש שלך. נו. אבל אני אומר, ההסתרה...
מי מסתיר?
את אומרת, אני אעשה מה שבראש שלי ומסתירה.
מה מסתירה? אני לא חייבת...
אני לא חושד בך בכלום. אני ואשתי מדברים חופשי על כסף.
ברור, אף אחד לא... אבל אריה, אתה לוקח, אבל...
וזה עמוק.
אריה, תקשיב, זה לא עמוק ולא שום דבר. אני אומרת לך מראש, שאתה הולך איתי לשני צעדים קדימה. הצעד הראשון זה שאישה תפתח לעצמה חשבון בנק, אתה מבין?
על זה בכלל הם ויכוח.
זה הכל, זה אני מדברת.
אני אגיד לך יותר מזה. משפחה זה כמו עסק. זה כמו עסק. אם צד אחד אחראי רק על ההכנסות, והשני רק על ההוצאות, זה יתפוצץ. אלה דברים שצריך ליישר אותם לפני שמתחתנים או משהו. וגם למקרה שנפרדים, יש כללי משחק, הכל ברור, ומצידי, תחזיקי עוד 200 מיליון שקל. אין לי בכלל בעיה עם זה.
אני מודה לך אגב.
לא.
לא, בסדר, לא שיהיה לי עוד 200 מיליון שקל. נגמר לנו הזמן? שורה תחתונה, שורה תחתונה.
שורה תחתונה.
שלי, קודם כל תפתחו חשבון בנק שלך.
שקיפות.
תודה רבה. אנחנו לבורסה הערב.
נשאר קצת צעקות לתוכנית הבאה.
לא, די, נגמר לי. גמרתי את הזה. אני משאירה אחר כך למאיה ולאריה.
יאללה.
לאריה, אני אומרת, לרוני. ערב טוב לדעת תמיר, תמיר פישמן.
ערב מצוין.
כן, בואו נתחיל ככה עם איזה מבט זריז על הבורסה אצלנו, בורסה בארצות הברית.
כן, טראמפ משגע את כולנו, זה מכניס הרבה פחד לשווקים ובצדק, החלטות לא הגיוניות, הרבה שקרים, הרבה דיסאינפורמציה, וכאילו זה מה שמוביל את העולם, ובצדק משקיעים שהם לא מבינים מה קורה. אז אנחנו בתקופה של ירידות, של הרבה פחד, ולכן אנחנו רואים ירידות די יפות בארצות הברית, ירידות גם בישראל, כי בסוף השווקים מחוברים, ונראה מה יקרה קודם, טראמפ יישבר.
לא, 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 אל תבנה על זה, אל תבנה על זה. זה להישבר, הוא לא יישבר בו.
אני כבר לא בונה על כלום.
אלדד, מה אתה בורח מהאחריות? טראמפ, זה, מה, אנחנו נשנה אותו?
כן, אבל בוא נדבר על המכסים, בוא נדבר על עניין המכסים, כי הוא כבר, זה יצא לפועל, התוכנית שהוא זמם, זהו.
לא, זה לא יצא לפועל, כי הוא עצר אותה.
כן, אבל הוא מטיל, זהו, הוא מטיל מכסים סין, קנדה, מקסיקו, לא?
לא, אז הוא עצר, זה בדיוק מה שקורה עם טראמפ, זה הרבה רעש, ובסוף לא קורה הרבה, אבל אז הוא הטיל את המכסים, והוא כרגע אישה אותם.
אה, עדיין אישה אותם.
משה אותם, כן.
אוקיי, טוב, זה, אתה רואה, זה...
לעוד חודש, ובסוף, אתה יודעת, ראינו את זה גם בקדנציה הקודמת, אני זוכר אותו טוב, אז...
לא, אבל אתה אומר הוא אישה, אבל חוסר הוודאות והתזזיתיות הזאת לא מסייעת לשווקים, בוא.
נכון, וגם הלוגיקה לא הגיונית, הרי בוא נשחק את המשחק רגע, הוא מטיל 30%, הקנדים 40%, הוא מטיל 40%, הסינים 70%, אז מה יקרה? אז מלחם יעלה $100? אז זה לא... לא, אז זהו, שזה לא מעשי, זה משחק של ילד קטן, ובסוף תהיה, הוא לא עשה כלום, אבל הוא יגיד that he made a great deal, ונמשיך הלאה.
יש גם מציאות, אלדד, הוא יכול להגיד מה שהוא רוצה, למרות שהבל פיו יכול למוטט את העולם. אירופה למשל, מתאחדת איכשהו, הוא יגיע גם אליה בסוף.
אולי זה דווקא תורם לאירופה עכשיו, כיוון שמולו מצופפים שם שורות.
מצופפים שורות, ומה שאני מנסה להגיד, בסוף בכלכלה יש גבולות.
נכון.
לא יכול להטיל את המחסים האלה, זאת אומרת, לא יעזור לו כלום, זה לא יקרה. אז אפשר לשחק עם זה כמה ימים, ובסוף הוא רוצה לבוא ולהגיד, שהוא, אתה יודע, לפני כמה ימים הוא דיבר על זה, שהוא מי הטומטם שעשה את העסקה הקודמת עם הקנדים, בסוף זה הוא מתברר, בקדנציה הקודמת, רק הוא שכח. אז הוא יעשה, I've got a great deal, וזהו, ולא יקרה כלום. זה מה שאני מעריך, אבל עד שזה יקרה, אנחנו נסבול.
ואיך זה משפיע עלינו? האם יש לזה השפעה עלינו כאן בישראל? לסיום?
ברור, תראי לחברה שאמריקאית או קנדית או לא יודע מה, סינית, שעכשיו פתאום חצי מההכנסות שלה הם יקרות יותר, או חצי מההוצאות שלה יקרות יותר, היא צריכה להרוויח כסף, ורק המחירים יעלו. זאת אומרת, זה מה שנקרא אינפלציה ביום, הדבר הזה.
אז אנחנו נעצור פה, אלדד תמיר, תמיר פישמן.
זה לא גדול, כן.
כן, משהו כזה. תודה רבה, תודה.
ביי ביי, תודה רבה.
ואנחנו רוצים להגיד תודה לעורכת שלנו, אלה ילון, למפיק יואב כהן, אחראי לשידור שקד וולפין, בדיגיטל ירון זאבי, אחיה כהן ועומר אוקון.